לחזור על הדברים שהתחלנו פעם שעברה. התחלנו ללמוד את המאמר, או יותר נכון את האיגרת של, אולי כדאי לסגור את הדלת ואני ארים את קולי, בסדר? אתם שומעים שם בסוף? את האיגרת של הרב קוק לרב חרל"פ, שהוא מסביר לו כל העניין של התשובה, כל התהליך שאדם שעושה תשובה, מהו התהליך הרוחני והנפשי, הייתי אולי מעז להגיד אפילו הנשמתי, שאדם שעושה תשובה, איזה תהליך, איך הוא עובר? למה? כי אנחנו מכירים את התשובה בצד ההלכתי, בצד הטכני. אדם בא, עושה וידוי, מצטער, מתחרט, כל הדברים האלה. אבל מה מתחולל בליבו, בנפשו, בפנימיותו? איך הדברים האלה נעשים? הרי תשובה זה לא עניין טכני רק, אלא תשובה היא משנה את האדם. היא גורלת לו שינוי פנימי, נפשי עמוק. לתאר את הדבר הזה, תודה רבה. כלי מצוות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לתאר את הדבר הזה זה חסד גדול שהרב קוק עשה איתנו. למה? אנחנו כולנו, כל אדם באשר הוא אדם, הוא עובר תהליכים של שינוי, של תשובה, של תיקון. אמרנו תשובה זה לשוב אל המקור, לשוב אל רצון השם, אל אור השם, אל טוב השם. זה העניין של תשובה. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי באופן פנימי? הדבר הזה זה כמעט ולא כתוב בשום מקום, והרב עושה איתנו חסד באיגרת הזאת. הוא מסביר את כל התהליך הפנימי הנפשי שלנו כשאנחנו זוכים למה שנקרא אורות התשובה, להערה של התשובה. אם זה מעניין אתכם נלמד את זה, אם לא אז לא נלמד את זה. מעניין אתכם? טוב, הדבר הראשון שראינו פעם שעברה, שאדם שזוכה לתשובה, הוא זוכה מה שנקרא להערה, הערה באלף, כן? אורות התשובה. ההערה הזאת באה לידי ביטוי במצב רוח. המצב רוח הזה בא לידי ביטוי, אומר, בשני דברים, או בשלושה דברים בעצם. הדבר הראשון, בשלווה. מישהו כאן היה פעם בשלווה? היה שלב, היה מבסוט, כן? כנראה עשית תשובה. ההפך זה עצבנות. ההפך זה חוסר שלווה. בשלווה ובשמחה. שמחה עצומה, שמחת אמת. כן. שלווה ושמחה. וכמובן ביטחון, ביטחון עצמי, הרגשת ביטחון. זה דבר טוב, כל הדברים האלה, נכון? זה חשוב מאוד לדעת שהתשובה היא מביאה את האדם בשלמותה, כשהדבר הזה באמת מתקיים באדם, למצבים של, אמרנו, ביטחון, ביטחון התשובה, שלווה גדולה, שמחת עוז, הוא קורא לזה. וזה הלבוש של הנפש. הלבוש תמיד זה דבר חיצוני, דבר שמופיע. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבחון את עצמנו, אם באמת עשינו תשובה או לא, באמת, מה אנחנו צריכים לעשות? לבדוק מה מצב הרוח שלנו. האם אנחנו מלאי ביטחון, מלאי שלווה, מלאי שמחה? אם כן, אוקיי, עשינו תשובה. יש לנו הארת פנים, זה נקרא. התקרבנו לרצון הבורא, בלי למידה. כל אחד לפי מדרגת. חשוב לדעת את הדבר הזה, כי לפעמים מדברים על תשובה ועל דברים כאלה, אבל זה לא אומר לנו שום דבר בעצם, מבחינת המציאות הנפשית, הרוחנית שאנחנו נמצאים. יותר מאוחר במאמר הזה הוא יסביר את זה באופן פנימי יותר, רוחני יותר, את כל התהליך הזה של ההערה הזאת, ההערה הרוחנית והנפשית, שאדם זוכה, אם הוא זוכה באמת לתשובה באמת. בסדר, בוא נקרא את זה מההתחלה, ואם יש לכם שאלות, אני ממש אודה לכם תשאלו אותי. כי אני את המאמר הזה כבר קראתי כמה פעמים, וכל פעם מי ששואל אותי, זה עושה לי טוב בנשמה. תעשו איתי חסד, בסדר? מזכיר לי את הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה. הוא היה מתחיל שיעור בשאלה. היה אומר, יש שאלות? לא, אין שאלות. טוב, תשאל את השאלה. כולם שוברים את הראש, איזה שאלה לי שאלה. זה היה מחיה את השיעור. טוב, בוא אנחנו נראה את הדברים. ביסוד הכל צריכה, ההסברה, בכלל, מה זה עניין התשובה? ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ביטחון התשובה, אני רוצה להסביר, הכוונה היא, ביטחון התשובה, יש צ'אנס, יש אפשרות להסביר שאפשר לעשות תשובה. לא להתייאש מהתשובה, מהתיקון. דרך אגב, לומדים את הרעיון הזה של ביטחון התשובה מדוד המלך. דוד המלך כתוב עליו שהוא הקים עולה של תשובה, כמו עול מלכות שמיים, עול תורה, יש מה שנקרא עולה של תשובה, עול של תשובה. מאיפה לומדים את זה? הגמרא במסכת יומא כמדומני עוסקת, אומרת שלגבי דוד המלך שהוא הקים עולה של תשובה, איך הוא הקים את עולה של תשובה? דוד המלך למאן דאמר שהוא חטא בחטא בת שבע, כן? שואלת הגמרא שאלה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שדוד המלך, שהוא העיד על עצמו, ליבי חלל בקרבי, הכוונה היא, הרגתי את היצר הרע, אין לי יצר הרע, ליבי חלל בקרבי, איך יכול להיות שהוא נכשל באשת איש, לכאורה? זאת אומרת, זה לא מקרה, אלא הקדוש ברוך הוא גלגל אליו מציאות כזאת מורכבת, ואדם כזה אציל רוח, שכתב לנו את תהילים, והנהיג את עם ישראל, והיה צדיק גדול, והיה נביא, והיה, פתאום הגיע למצב מביך כזה של חטא בת שבע. אז הוא אומר, הוא הקים עולה של תשובה, אומרת הגמרא. ורש"י מסביר שם במקום, אומר, שלפעמים אדם עושה חטא, והחטא הזה מייאש אותו. דוגמה, אני אתן דוגמה קיצונית. אדם לא עלינו רצח מישהו, או לא עלינו עשה תאונת דרכים ומישהו נהרג. עכשיו, אז מה אדם כזה יכול, אם יש לו מצפון כמובן, אם הוא רגיש? הוא אומר, מה זו מתשובה? הנזק כבר נעשה. אז מה אני אעשה? על מה יש לי לעשות תשובה כאן? הוא במצב של רגשות אשמה מאוד מאוד כבדים, ותשובה אין לו, לתקן את זה הוא כבר לא יכול, כי הדבר כבר נעשה. ואז הרגשות אשמה האלה מלווים אותו לפעמים כל החיים, ויש לו כאילו איזשהו קטם כזה, או מוגבלות כזאת, שהוא אומר, אני בתשובה כבר לא יכול לעשות יותר, בגלל גודל החטא שהוא עשה. באה הגמרא ואומרת שדוד המלך, שהוא עשה את מה שהוא עשה, אומר רש"י במקום שבא ללמד אותנו לא לברוח מתשובה ולהגיד בגלל גודל החטא אין כפרה. אין כפרה, דיינו אין תשובה. ככה אומרת רש"י במקום. דיינו, מה זה עול של תשובה? אתה לא יכול להגיד אין לי תשובה. גם על הדברים החמורים ביותר שהאדם עושה, הוא צריך לעשות תשובה. תשובה זה לא לוקסוס. או להגיד לברוח מבעיה, להגיד אני אתקן זה לא יכול לתקן, את המעשה הזה או המעשה האחר, אלא תשובה היא עוד. דיין מילים אחרות, אל תתייאש מתשובה. בשום מקום. גם במצבים יותר קשים שאדם עובר, לא להרים ידיים. זה מובן הרעיון, עולה של תשובה. זה נקרא ביטחון התשובה. ביטחון התשובה, יש תשובה לכל דבר, לכל מצב, לכל אדם, לכל מקום. אין, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. אין לך דבר. זה הכוח הגדול ביותר, זה העניין של התשובה. למה? לא בגלל שלנו יש כוח, אלא בגלל שאלוקים עוזר למי שעושה תשובה. הוא כל יכול. הבא להתאר, מסייעים בידו, הכוונה היא, אלוקים עוזר לו לתקן. נתתי דוגמה, אבל במיוחד ביחסי אנוש. לפעמים, אנשים חיים ביער, משפחה או דברים כאלה, יש משקעים גדולים לפעמים. והמשקעים האלה אומר, מה אני אתקן? אין מה לתקן. בגלל גודל החיכוך, או גודל הבעיות, או גודל הדברים האלה. מה התורה אומרת? מה פתאום? תמיד יש מה לתקן. תמיד יש מה לאלה. התשובה היא, אין דבר שאומר לפני התשובה. אני נוהג לספר על תלמיד שלנו שהיה כאן, שהוא היה בסכסוך עם אבא שלו. עד כדי כך ששבע שנים הוא לא דיבר עם אבא שלו. פשוט לא דיבר איתו. ניתק איתו מגע. אבא שלו, זיכרונו לברכה, הוא כבר נפטר אבא שלו. ויום אחד אני רואה את הבחור שכזה, הוא בא לתשובה, הוא יושב בבית המדרש, עצוב. אני שואל אותו, מה, למה אתה עצוב כל כך? הוא אומר לי, תראה, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. איפה אני ואיפה המצווה? וסיפר לי את הסיפור, אבא שלו היה אדם קצת קשה, נאמר, כנראה היה בעיות במשפחה עם האמא, לא יודע, לא פירט לי יותר מדי. והוא ברוגז עם אבא שלו, הוא ניתק איתו מגע, וזהו, גמרנו. והוא אומר לי, תגיד לי, מה אני עושה? אחרי שבע שנים שלא מחליף מילה עם אבא שלו. לא רוצה לראות אותו. כועס עליו. אז אמרתי לו, מה אתה אומר? בוא נראה בשולחן ערוך, מה כתוב? פתחנו הלכות כיבוד אב ואם בשולחן ערוך. וכתוב שם, בהלכות כיבוד אב ואם, מאוד מאוד, פעמיים מאוד, יש להיזהר בכיבוד אב ואם. זה מצווה לא פשוטה. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אמר לו, מה אתה עושה? תלפן אל אבא שלך. ותגיד לו, סליחה. ושאתה רוצה לדבר איתו. זה הכל, כן. מה שאתה אומר לך, לפני 30 שנה בערך, הסיפור הזה. אבא שלו עבד באיזה מפעל בדרום, וזה שמעתי מצד שלישי את השיחת טלפון. ואז לא היו ניידים, וזה היה טלפון, והיו במפעל, קוראים ברמקו למי שיש לו טלפון או משהו. יש לך, פתאום מודיעים לאבא שלו, יש לך טלפון מירושלים. טוב, אבא ניגש לטלפון, הבן מרים את הטלפון, אומר לו, אבא, סליחה. אבא פרץ ובכי, ושניהם בחרו. וברוך השם, חזרו לדבר אחד עם השני וכל. אבל הוא היה כבר במצב כזה שהוא אומר, אין תשובה. אי אפשר לתקן, זה כל כך גדול, שאי אפשר לתקן בדבר. לדוגמה, אני אומר, משל, מה שהגמרא אומרת, הקים עולה של תשובה. אתה לא יכול לברוח, להגיד אין מה לתקן. אז זה נקרא ביטחון התשובה. זאת אומרת, תמיד אפשר לעשות תשובה. לא להתייאש מלתקן. בעיקר ביחסים בין אדם לחברו. כי בין אדם למקום, אלוקים תמיד מקבל את התשובה. הוא אבא טוב שלנו. בכל מקום, איך אומרים, יום הכיפורים מחפר על יחסים בין אדם למקום. אבל יחסים בין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר. אם אתה חייב למישהו, גזלת ממישהו, או משהו כזה, זה לא מספיק להגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי. תחזיר לו את הכסף. כן? אחרי זה, תגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, כל זה. עד כך, ביחסים בין אדם לחברו, גם כן צריך לעשות תשובה. לכן המנהג היום בעם ישראל, לפני ראש השנה, יום כיפור, אנחנו מפייסים איש את רעהו, שולחים אס-אמסים היום, פעם היו שולחים שנה טובה, זה חשוב מאוד. דרך אגב, זה חשוב מאוד בכלל, תדע לכם, בגלל שאנחנו חיים בחיים כל כך מודרניים כאלה, לפעמים אדם לא בקשר עם הקרובים שלו בכלל. הוא כל כך שקוע בתוך המרוץ החיים שלו, בכל הבעיות שלו, וכל המדיה הזאת, כל הדברים האלה. אז, אז אין לו קשר כמעט אפילו עם אחים שלו. לפעמים הוא אומר, נפגשים בחתונה או משהו, דברים כאלה. אבל האמת היא שאדם צריך ליצור קשר כל השנה. קוראים לזה קשר, יש ביטוי כזה אצל חכמים, לעבוד קשר או לדכא קשר או לנתק קשר. יש ביטויים כאלה בחז"ל. אותו דבר, קשר בתוך החברה, בתוך המשפחה. אתה יכול לעבוד את הקשר, יכול לדקק אותו, יכול לנתק אותו. בא ראש השנה עם כיפור, אתה עושה רשימה של כל מי שלא דיברתי איתו כל השנה. אולי כמה שנים. מרים אליו טלפון, או אני יודע, שולח לו איגרת או משהו כזה. יש היום דואר אלקטרוני. כן? ואתה מתחבר ומעבה את הקשר. ומברך אותו. שואל לשלמה. דברים כאלה, דברים קטנים כאלה. דברים חשובים ביותר. יש כאלה שבא להם בטבע, נאמר. אבל יש כאלה שהם אנשים סגורים, הם לא... ואז פתאום אתה מוצא שקרובים ביותר לך לא דיברת איתם שנה. וגם שנים לא דיברת איתם. כן. אני מוכר, אני אמר לאשתי שתחיה, כן. היא שומרת על קשר עם כולם. נון סטופ. נכון? אני, צערי הרב, איפה? התחל להזכיר לי, תתקשר לדוד זה, לילדים שלך תתקשר. תתקשר אליהם. מה, פתאום אני אזכר שיש לי ילדים. מכין טלפון. מעניין, התגובה של הילדים היא פשוטה. אבא, תודה רבה שטלפנת. אני לא הייתי מעריך את זה, אבל היום אמרו לי, תודה רבה שטלפנת. פתאום ההורים מתעלפים, מתעניינים, זה דבר חשוב. הדבר. לכן, הימים האלה, ימים של תשובה, בין אדם לחברו, אפילו שזה בא לידי ביטוי בהתעניינות, גרידה, מה שלומך, מה, מילה טובה, או משהו כזה, דבר גדול מאוד הדברים האלה. דבר השני אומר, שלווה. אדם שזוכה לאורות התשובה, לעשות משהו, הוא נמצא בשלווה נפשי. דהיינו, הוא לא במתח, הוא לא בחרדות, הוא לא בעצבנות, הוא לא ב... וזה בא לידי ביטוי התשובה. ודאי שמחה גדולה, הוא שמח, אין בו עצבות או דברים כאלה, אבל הוא בשמחה גדולה. זה מובן הדבר הזה. כן, בבקשה. אתה צודק, תהליך התשובה הוא מורכב. מדבר כאן תוצאות התשובה. תהליך התשובה אדרבה, בהתחלה האדם שהוא רוצה לתקן משהו, הדבר הראשון צריך להכיר בקלקול. טוב, כל דבר שאתה רוצה לתקן, אתה לא יכול, לפני שאתה מתקן, לדעת מה הקלקול. כמו שאדם בא למוסך, עם האוטו שלו. מה יגיד המוסכני? תשמע, בוא נראה את הקלקולים קודם. עושה לך כרטיס שלם. מה מקולקל? זה מקולקל, זה מקולקל, זה מקולקל, אתה מקבל דיכאון. וואי, 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 כל כך הרבה מקולקלים. אתה עצוב. נכון. איתן, כתוב הכרת החטא, הצער על החטא, זה החלק השני של התשובה, עד כדי דמעות לפעמים, עד כדי צער והכאב וכל הדברים האלה, וקבלה לעתיד שיותר לא תעשה את זה. זה התהליך. התהליך באמת הוא כרוך בעצבות. אדרבה, כמה שהתשובה יותר עמוקה, חורץ יותר בלב ומשפיע יותר. אבל כאן מדובר על התוצאות של התשובה. אם באמת אדם עשה תשובה, הוא זוכה לאותה מציאות רוחנית ונפשית שהוא מצייר אותה כאן במקום. זה מובן. זה המאמר בעצם. המאמר לא מדבר כאן על תהליך התשובה מבחינת הפרוצדורה, אלא מתאר את תהליך ההערה הנפשית וההתעלות וההתרוממות הנפשית של אותו אדם והנשמתית שלו, הפנימית שלו, פנים פנימית, נראה תקף, שזוכה לאורות התשובה. למה זה חשוב לנו לדעת הדבר הזה? צריך לדעת למה לשאוף. כן, כאילו הרב זצ"ל מסמל לנו, אומר, רבותיי, תשובה זה לא רק דבר טכני, זה בא לתת לכם הערה, לרומם אתכם, להעלות אתכם. איך? זה הסולם. עכשיו, באיזה מדרגה אתה בסולם? אתה יכול לפי המאמר הזה לדעת באיזה מדרגה אתה על הסולם. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. זה צריך להיות הלבוש. לבוש זה מה נקרא הופעה חיצונית הנפשית. יש מה שנקרא הצד הרוחני, הצד הנשמתי, אבל יש הצד הנפשי של האדם. נפש זה מצב רוח, מה שנקרא. ההופעה החיצונית של הנפש היא באה לידי ביטוי במצבי רוח. אז הלבוש זה המצב רוח. לפעמים אתה לבוש בלבוש חגיגי, לפעמים אתה לבוש בלבוש לא כל כך חגיגי. איך אני יודע את הדבר הזה? אני מסתכל על הפנים של הבן אדם. תן חיוך, תן חיוך. אני לא יכול. סימן שיש לו חסם. החסם מבחינה הזאת שהוא לא מסוגל להביע את הטוב של הנפש שלו, זה חוסם אותו מלהופיע. כן. יש לנו לבוש, לא רק לבוש פיזי של בגדים, אלא גם לבוש של הפנים. הפנים זה מלשון פנימיות. כן. המצב רוח של האדם בא לידי ביטוי בפנים שלו, בשפת הגוף שלו, במילים אחרות, לפעמים בדיבור שלו, בהתבטאות שלו, כן? זה מראה על מצב החיצוני. כאן הוא רק מתאר את המצב האידיאלי, מצב של האדם עושה תשובה, מהו המצב האידיאלי שבדבר כאן. ולכוון עם זה, עם כל השמחה והשלווה והביטחון, לבאר איך שמחת אמת זאת, ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה. יראה באופן פשוט זה אחריות. כי לפעמים שמחה ושלווה הם גם מלווים בחוסר אחריות. אדם נכנס לאפתיות, לשלווה, כמו מה שנקרא אצל אלה ששותים יין או לוקחים סמי או משהו כזה, הם קוראים זה מסטול, נדמה לי, משהו כזה. מסטולים. מסטול, איך קוראים לזה? הם בשלווה, הם בשמחה, אבל חסרי אחריות לחלוטין. אבל לא, זה לא מסוג אותה שמחה שבאה בגלל גירויים כאלה ואחרים, אלא אדרבה, זאת שמחה שמלווה באחריות גדולה על המעשים שלך, על המחשבות שלך, על הדיבורים שלך. לכוון, אם זה לבוא איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרש כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התא. צריך להבין מה זה יראה בכלל, יראת שמיים בכלל, ומה זה יראת התא, ומה זה יראה עילה, ומה זה כל היראה. מי שרוצה קצת ללמוד על הדבר הזה, במסילת ישרים הוא יכול ללמוד את זה. במסילת ישרים מסביר מה זה יראה בכלל, יראת שמיים. אדם ירא שמיים, הכוונה היא באופן פשוט, לפי מסילת ישרים, שהוא מודע להשפעה של המעשים שלו והדיבורים שלו ולמחשבות שלו. מה זה עושה הדבר הזה? זה נקרא אדם ירא. וכמו אדם, נניח שהוא עושה דבר אחראי מאוד, אז הוא עושה את זה מתוך יראה שהוא לא יעשה טעות בדברים שהוא עושה. למשל, אדם, אני יודע, מנתח. עושה ניתוח לב פתוח. לא יכול להיות שהרופא שמנתח, הוא לא יראה שמיים. לא יראה חטא, סליחה. יראה שמיים, תגע נראה מה זה. אבל שהוא יעשה כל דבר מתוך אחריות. לא כמו שלפעמים שומעים סיפור שאחרי הניתוח מצאו בבטן של המנותח מספריים. שאלו אותי איך זה יכול להיות. שאלו את המנתח איך זה יכול להיות. בטח הוא קיבל שיחת פלאפון תוך כדי ניתוח, פתאום שכח שהוא מנתח, סגר את הבטן, פתאום מצאו בצילום מספריים שם. סימן שהוא עשה את זה לא מתוך יראה. מתוך הסך הדעת, מתוך דברים כאלה. אם כן, באופן פשוט יראה זה אחריות. כי אדם אחראי הוא ירא שמיים, הוא מודע למעשים שלו, להשפעה של המעשים שלו. מה הדבר הזה עושה? זה בכל דבר, גם בדברים אנושיים, אדם ירא, ירא, וגם בדברים בינו ובין המקום, בין ובין אלוקים. ומה זה ירא שמיים באופן פשוט? האלוקים ברא את ה, את ה, את ה, בהתחלה כתוב בראשית ברא אלוקים שמה את השמיים ואת הארץ, נכון? נכון או לא? איך אתה יודע? קראת כתוב בתורה. מסבירים מה זה העניין של השמיים. האדם הוא נמצא על הארץ, אנחנו כאן בארץ. אנחנו בארץ, בהתנהגות שלנו, משפיעים על השמיים, הכוונה היא על דברים רוחניים, דברים בעולם. כביכול הקדוש ברוך הוא נתן לנו כבן אדם, שנברא בצלם אלוקים, את יכולת ההשפעה. אדם הוא יצור משפיע. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. לא רק ההשפעה בתחום מה קורה לי, אלא מה קורה למשפחתי, מה קורה לעם שלי, מה קורה לאנושות, זה בעולם הזה, אבל גם מה קורה בעולמות עליונים יותר, בעולמות רוחניים יותר. זאת אומרת, האדם במהות שלו, אפשר להגיד עליו, האדם זה ייצור לא רק נפעל, אלא פועל. לא רק פסיבי, אלא אקטיבי. זה מהות האדם. האדם הוא ייצור בעל השפעה. לטוב ולמותר. אתה יכול להשפיע בעולם טוב, להביא אור, להביא טוב לעולם, לעשות טוב בעולם. תלוי בשורש נשמתך, באיזה, מי אתה ומה אתה. אתה יכול גם לגרוע, חס ושלום. להאפיל את נשמתך ולעשות רע לאחרים. ובעולמות כולם. זה מהות האדם. זה נקרא יראת שמיים. יראת שמיים, כתוב לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, ויש אומרים בסתר ובגלוי. לתפילת שחרית, תשימו לב, כתוב שם. אז זה כותב הרב קוק בעולת ראייה. מה זה ירא שמיים? לעולם יהיה אדם, אם אתה אדם, אתה ירא. ירא שמיים, זאת אומרת, אתה אדם בעל השפעה. ואתה צריך להיות מודע להשפעות שלך. זה נקרא יראה, יראה. או בלשון שלנו, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אחריות. לעולם, אם אתה בן אדם, יש לך מידה שנקראת אחריות. אחריות לעצמך, אחריות למשפחתך, אחריות לעם שלך, אחריות לאנושות, אחריות לכל העולמות. תשאלו אותי, אני אדם כזה קטן וחלש, מה אני יכול בעולם? תתפלו לדעת של כמה שאנחנו קטנים וחלשים, אנחנו בעלי השפעה אדירה על כל העולם. זה צריך לדעת. יהודי אחד לא בסדר משפיע על כל העם ישראל. אני בדקתי את זה. איפה בדקתי את זה? אצל החן. החן מעל בחרם, אדם אחד מעל בחרם, הפסדנו במלחמה, מלחמת האי, כהייתה, דוגמה. אבל לא רק באחר, בכל דבר זה ככה. מי שהיה פעם בצבא כאן? מי היה בצבא? ירים תהיה. שמתם לב איך מטרטרים אתכם בטירונות? איזה אחריות? אפילו גרגר אחד בקנה, בא הממקף, אני זוכר אותי בתורנות, כאילו פצצת אטום נפלה. עזב, גרגר בקנה, מה קרה? תתחיל לרוץ! מה? על מה? מה עשיתי? מה מלמדים אותנו בתירומיות להיות אחראי? כל דבר הכי קטן. היינו כל כך מטושטשים שלא הבנו את זה. אבל אחרי התירומיות הבנו. שכל דבר הכי קטן, יש לו השפעה. אני זוכר פעם היה עם המימייה. אז מישהו לא מילא את הממייה עד הסוף, אלא איזה מסדר נוסף, אלא כן, תרתרו לנו את הנשמה. אחר כך, כשהיינו כבר חיילים והיינו לוחמים, הבנו שאתה רוצה לפשיטה ויש, אתה שומע את הממייה רועשת מגלל המים, זה יכול לגלות את כל היחידה פתאום. אחריות. זה נקרא עירה. עירת שמיים, פשוט לקחת אחריות, לדעת שכל מה שאתה חושב, מדבר ועושה, יש לו השפעה. לטובה, אתה יכול גם לרעה, זה מובן מה זה עירה. זה מה שאומר כאן באופן פשוט. יש עירת העונש, יש עירת הרוממות. ההבדל בין עירת העונש לעירת הרוממות, כי עירת העונש זה אדם שהוא לוקח אחריות, אבל לא בגלל המהות של הדברים, אלא בגלל הפחד מפני העונש. לא יענישו אותו, אז הוא יכול לעשות לעצמו כל מיני דברים לא אחראים. כמו ילדים. ילדים הם פועלים בגלל שהם פחדים מהעונש. אדם בוגר, הוא כבר מודע לדבר הזה, והוא לא... והייתי עכשיו בקורס נהיגה מונעת, אז שם באמת, בין השאר, למדו את עירת העונש. יש כל מיני טיפוסים, כל מיני אנשים. יש אנשים שהם שומרים מחלוקי התעבורה, בין שיש שוטר, בין שאין שוטר, הם שומרים מחלוקי התעבורה. למה? כי הם רואים בזה ערך. הם יכולים לנסוע במהירות של כמה נוסעים בעיר. אתם יודעים כמה מותר בעיר? כמה בעיר מותר?
50.
הכביש פתוח, אפשר לטוס. הם לא, 50. אז זה יש לו עירה, הרוממות. דהיינו, הוא מכבד את החוק. לא בגלל העונש, אלא בגלל שזה החוק, שאומר, בעיר נוסעים 50. לעומת זה, יש אדם שהוא עירת העונש. מסתכל כל הזמן, רדאר, איפה יש שוטרים? אין שוטרים, אין מצלמות, אין זה, מה עושה? פותח מהירות. זה נקרא עירת העונש. מי בדרגה יותר גבוהה? עירת הרוממות. זה דוגמה, אבל אותו דבר בתורה. יש אדם שמקיים מצוות, למה? בגלל שאלוקים מצווה עליו. יש אדם שמקיים מצוות כי הוא פוחד שאלוקים יעניש אותו. זה שני דברים. שתי מדרגות. לפעמים אתה במצב כזה, לפעמים אתה במצב כזה. כל אחד לפי המדרגות שלו. כאן הוא אומר, אדם שעושה תשובה, הוא זוכן ליראה, לקחת אחריות. והוא מדקדק על כל דבר ודבר, לא בגלל הפחד והעונש, בגלל שהוא קרוב לאלוקים. וקרוב לאלוקים הוא עושה בשמחה וברצון, את רצון האלוקים. ואם האלוקים מצווה עליו ככה, הוא עושה ככה. זה מובן. זאת אומרת שהתשובה היא מולידה לא רק שמחה ושלווה וביטחון, אלא היא גם מולידה יראה, יראה שנקראת יראת הרוממות. דרך אגב, זה אני רואה במכון מאיר, לא פעם. אתה רואה חבר'ה שעוברים ממדרגה של יראת העונש, שעושים כל דבר בגלל פחד, מה יקרה, או בגלל ציפייה לשכר כזה או אחר. עד שמגיע למדרגה, לא, אנחנו עושים, למרות שזה קשה לנו לפעמים. אפילו שיהיה לחץ חברתי או לחץ כזה או אחר, הם מקיימים את המצווה, למה? כי הם רוצים רצון השם. זה מובן ה... טוב, עד לכאן זה המבוא לתיאור מה קורה לאדם שהוא זוכה לאורות התשובה. כן, עד רבה עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. ועם זאת, עם כל המצב הרוחני הזה שציינו, הגדולה העליונה של בעיקות חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה בטחה עצומה, עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית האומרת באדר וחיים מלאים הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המאטרכי, חסד ורחמים, ומשביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורכת. והפסוק הוא ממשיך, זה פסוק. צריך להבין, הרב קוק זצ"ל, הוא כותב את הדברים, זה זורם ממנו, זה הדברים. זאת אומרת, לפעמים הוא אומר דברים, משפט מאוד ארוך, יש כותרת אחת, אבל המשפט הוא מאוד ארוך והוא מלווה בפסוקים, הוא אומר את הכל בעל פה, הוא כותב את זה מזיכרונו את כל הדברים האלה. ולפעמים הוא אומר משפט אחד קצר ביותר תמציתי, שגם מבטא את אותו רעיון או רעיון אחר בצורה מאוד תמציתית. זה דרכו של משורר, של אדם שהוא שופע. לפעמים הוא מרגיש צורך לבטא את זה בעריכות גדולה, לפעמים הוא מבטא את זה בפסקה קצרה, הוא מבטא את אותו רעיון. כאן הרב מתאר מה קורה במילים הגדולות האלה שקראנו, תכף נתייחס אליהם, לכל המילים האלה, אבל מה קורה לאותו אדם שזוכה לאורות התשובה, איך הוא מלא ביטחון, איך הוא מלא טוב, איך הנשמה שלו מלאה אור וטוב. אמנם זה נתלבש כאן במילים גבוהות, אבל בוא נראה את הדברים, התיאור הזה שהוא מתאר במכתב, מה קורה לאדם שבאמת זוכה לאותה הערה שנקראת אורות התשובה. נקרא את זה לאט לאט. ועם זאת, עם העירה ועם השמחה ועם השלווה וכל זה, הגדולה העליונה של ביקות חסד אור קדמון. אני רוצה להתייחס, מה?
ביקות, מה הכוונה?
איפה?
גדולה של ביקות.
לא, אני רוצה להסביר. בוהק זה סוג של אור. אור. יש לנו כל מיני אורות. יש אור שהוא ברק, יש אור כמו הילה, יש אור שנקרא לו זיו, יש אור שקוראים לו זוהר, יש אור שקוראים לו בהיר, ספר הבהיר, יש אור, סוג של אור שקוראים לו בוהק. מה זה כל האורות האלה? מה זה כל השמות? הכל תחת הכותרת אור, הערה נאמר. וצריך להבין, כמו שיש בפיזיקה, בעולם הפיזיקלי שלנו, כל מיני אורות. יש הבדל בין אור של ברק ובין ההילה של הלבנה. זה הבדל גדול. זה אותו אור, אבל ההופעה של האור הזה היא שונה מבחינת העיניים שלנו, מופיע בצורה כזאת ובצורה אחרת. יש אור, מה שנקרא זוהר, כמו מחזיר אור באוטו, שאתה הוא מחזיר אליך את האור. יש אור של הפנס שהוא לא מחזיר אור, מהר קדימה, כל הדברים האלה. זה נקרא תורת האורות. מישהו פעם למד צילום פעם כאן? לצלם? לא למד. אבל מי שלמד צילום יודע, הוא צריך לדעת את תורת האורות. מה זה צמצם, מה זה אור כזה, מה זה אור כזה, מותר לצלם מול השמש, או אגב בשמש, או הוא מכיר את התא, פחות או יותר צריך לדעת אורות. לפעמים אתם רואים מטריה כזאת בחתונה, שמים עם מטריה עם בחתונה שלכם בטח יהיה גם צלם, לא? נשים פתאום אור כזה, אור כזה, אור כזה. יש צבעים באורות גם, יש כל מיני אורות. ביקות זה סוג של אור. בוהק זה נקרא. בוהק, סוג של אור שהוא מאיר, אבל כאן מדבר על הערת הנשמה. כמו שהנשמה לפעמים מוארת באור כזה או באור אחר, אז יש אור שנקרא ביקות. מה זה חסד? יש כאן ביטוי. גדולה עליונה של ביקות, חסד אור קדמון. אני רוצה אולי לנסות להבין את הביטוי הגבוה הזה. ואין כל באופן כללי הערה. אבל יש מדרגות באור. יש חסד אור קדמון. חסד אור קדמון, קדמון בכלל, הכוונה היא לבורא. אור קדמון. קדוש ברוך הוא, קדמונו של עולם. עומד ביסוד כל דבר, זה עניינו. אז אדם שזוכה לאורות התשובה, אומר, הוא זוכה לאור גדול מאוד. אור, המושג אור, זה טוב. בתורה כתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. ואין אור, אומרים חז"ל, אלא טוב. ואין טוב אלא אור. זאת אומרת, לא מדובר כאן על אור פיזי, חס ושלום, אלא ראיית הטוב. ראיית הטוב של האדם היא משתנה. לפעמים האדם זוכה להערה כזאת גדולה שהוא אומר את המילה הכל טוב. מישהו פעם אמר את המילה הכל טוב כאן? מי אמר כאן פעם הכל טוב? איפה אמרת את זה? באמת הכל טוב? את האמת. אבל יש אנשים שזוכים לזה. הם לא רק אומרים את זה, כמו נחום איש גמזו, מה הוא אומר? גמזו לטובה. אז יש אדם שזוכה לאור גדול מאוד. או לראות, בכל דבר הוא רואה את הטוב. גם ברע, מה הוא רואה? רואה טוב, עושה את הכל, אנחנו רואים את זה בתפילה. עושה את הכל. אבל בעצם הכתוב עושה רע, גם ברע יש טוב. שאלו אותי איך? אני לא יודע. אבל יש. לפעמים אתה מגלה את זה, לפעמים אתה לא מגלה את זה. במילים אחרות, אור, חסד, קדמון, איך הוא קרא לזה? אור, חסד, חסד, אור, קדמון, זה אור של אלוקים, שהוא נמצא בכל מקום. מלוא כל הארץ, כבודו, מלוא כל הארץ, אורו. אלא מאי, צריך להבין. גילוי האור, זה תלוי בנו. אם אתה בן אדם טוב, הסיכוי שתראה טוב הוא גדול מאוד. אם אתה בן אדם רע, הסיכוי שתראה טוב הוא קלוש. מידה כנגד מידה, הדבר. אדם שעושה תשובה, הוא צריך לראות טוב. לא סתם טוב. לראות את הטוב של אלוקים, את הרצון הטוב של אלוקים בכל דבר ודבר. גם בדברים לא טובים הוא רואה את הטוב. זה מדרגה יותר גבוהה. גם בקשיים הוא רואה את טוב. זה מובן הדבר. אז זה מה שהוא אומר. אדם שזכה לתשובה בעיקות, אור, חסד, קדמון, זאת אומרת, אור כזה, הוא ממלא את הנשמה שלו. הוא רואה את זה, הכוונה בעיני נשמתו. שוב פעם, להיזהר מאוד לא להחליף בין האור הגשמי לאור הרוחני, כן? כן, האור הגשמי זה אור גשמי. אבל האור הרוחני, הכוונה שהוא רואה טוב, הוא רואה בכל דבר טוב. בכל דבר הוא אומר גם זו לטובה. כל דוד רחמנה, תו אביד. זה מובן הדבר. התשובה באמת היא מביאה את האדם לאותה אמונה, לאותה ראייה נשמתית, פנימית, לראות את האור, חסד, קדמון, כן, אלוקי, שנמצא בכל דבר ודבר. וזה ממלא אותו ביטחון, ביטחה עצומה. ממלאת את כל חדרי הנשמה ביטחה עצומה. עד שבגבורה נאמנה ובכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית. אני רוצה להסביר כאן מה זה היוצאת שירת קודש מקורית. לא יודע, מישהו היה פעם מאושר כאן? מישהו היה כאן מאושר? מי היה פעם כאן מאושר בחיים שלי? כן, יצא לך לשיר מרוב עושר. עושר ויושר ושירה זה אותה זה אותו שורש, כן. שירה, שירה לא דווקא שאתה מפזם לעצמך, שיר זה גם בא לידי ביטוי בזה, שאתה שמח, אתה שר, באופן ספונטני יוצא לך שירה. יש ביטוי כזה, בשבת אנחנו אומרים, מלאים זיו, מפיקים נוגה. אתה מלא זיו, זה סוג של אור. אתה מלא זיו, אתה מפיק נוגה. יוצא ממך, נוגה זה גם סוג של אור. יוצא ממך נוגה. זה השירה. אדם שהוא מלא הוא שר. אדם שרואה טוב הוא שר. התורה הזאת, כתבו לכם את השירה הזאת. התורה היא שירה. שיר זה מלשון יושר. אשרי האיש. יושר. עד הוא אומר, אתה כל כך מתמלא באותה הערה של אורות התשובה, עד כדי כך שיוצא ממך שירה, לאו דווקא אני אומר בפה, בתחושה של שפע שיוצא ממך. זה יכול להיות בשיר, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות במעשה, זה יכול להיות במציאות, מציאות של נתינה. אתה לא רק מתמלא, אתה גם מפיק, אתה גם יוצא ממך דברים טובים. זה התיאור שהרב כאן מתאר. בוא נראה את זה בתוך. ואם זאת הגדולה העליונה של ביקות, חסד אור קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמה בתך עצומה, עד שבגבורה נאמנה בכל מלוא הנשמה יוצאת שירת קודש מקורית האומרת בהדר וחיים מלאים את מה שדוד המלך אומר בתהילים. מה אומר דוד המלך בתהילים? הסולח לכל אבונכי. הסולח לכל אבונכי, הכוונה היא סליחה באמת. לא יודע אם מישהו היה לו כאן פעם אבון או משהו כזה. היה לו מישהו כאן? תאר לעצמך, אתה מקבל מכתב מאלוקים, נסלח לך, זהו. כדאי, תעבור כיסא. כן. בוקר טוב, ידידי. הסליחה זה ניקיון. לפעמים אדם יש לו משקעים. משקעים כאלה עם אחרים. אם זה מצד האלוקים, שהוא אומר, אלוקים לא סולח לי ולא יסלח לי או משהו כזה. הוא מלא רגשות אשמה כאלה ואחרים. או יכול להיות ביחסי אנוש, שמישהו לא סולח. לא סולח. זה לא מילתא זוטרתא היה הדבר הזה. שאדם מלא ברגשות כאלה של... לא נסלח לו. לא נסלח לו. אדם כזה מאוד עצוב, מאוד כואב, מאוד כועס לפעמים, שלא נסלחו לו. יום אחד קיבלתם אס-אמס, היום זה ב-אס-אמס אם הולך, מה כתוב שם ב-אס-אמס? נסלח לך. מחקו לך את כל החובות בבנק. נסלח לך מהוצאה לפועל. נסלח לך מההורים שלך. החברים שלך, בשמיים סלחו לך. תראו לעצמכם מה קורה לנפש באותו רגע. היא שמחה או לא? שמחה מאוד, לא סתם, שמחה עצומה. הרופא לכל תחלואייך. כל אדם יש לו, אנחנו לא מלאכים. כל אחד יש את המחלות שלו. פיזיות, נפשיות, רוחניות. כן? הרופא לכל תחלואייך, מתבשר. אתה בריא, גמרנו. כל המחלות שלך נלמו. הגואל משחת חייכי. שחת זה... אדם יורד לשחת, לירידות, כן? המאטרכי חסד ורחמים. המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייך. זה אמצע המשפט, נראה את ההמשך. כן, זאת היא השירה שיוצאת מאותו אדם שזוכה לאורות התשובה. והביטחון של אותו אדם הולך ומתגבר. יותר ויותר, ביטחה, עכשיו ביטחון. והשמחה והצהלה וזיו האדנים הולך ומתרבה. עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה הזקה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות, לכל מדרגותיהם, וקל וחומר השגגות לכל מיניהם, מתהפכים לזכויות גמורות. ורכוש גדול ואושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך. ונפשי תגל בהשם, תסיס בישועתו, כל עצמותי תאמרנה, השם היא כמוך מציל, אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגזלו. ונראה את זה בהמשך. אבל אני רוצה להסביר את ההתהפכות הזאת. המושג להתהפך זה מושג מאוד חשוב. זאת אומרת, כאן הוא מדבר על מציאות של הרע נהפך לטוב, הזדון נהפך לזכויות. לא יודע למישהו יש כאן חובות בבנק או משהו כזה. תארו לעצמכם שיש חובות. פתאום אתם מקבלים המסר מהבנק, חבר'ה, כמה אתם חייבים? 40,000. זכותכם עובד 40,000. איך זה קרה? לא יודע, מישהו יכניס 40,000, 80,000 לחצות את החוב, ועוד 40,000 לכאן, 40,000 לכאן. איך הייתם מגיבים על הדבר הזה? ריקודים. כל, כתוב בתשובה מאהבה, כך הגמרא אומרת, כל הזדונות, מה זה זדונות? דברים שעשית במודע, ועשית דברים גרועים, דברים חמורים ביותר, מפח. הכל מתהפך לזכויות. שאלו אותי איך זה קורה? תעשו תשובה מאהבה, תראו איך זה קורה. חז"ל אומרים, מי שעושה תשובה מאהבה, כל הלא טוב נהפך לטוב. דרך אגב, זה התכונה של הקטורת. הקטורת, אנחנו נוהגים לומר קטורת בתפילה לפני שחרית, אחרי שחרית, לפני מנחה, פתאום הקטורת. אז הרב קוק כותב בעולת ראייה שהתכונה של הקטורת שהיא הופכת את הרע לטוב. מאיפה לומדים את זה? לומדים מהחלבנה. שם יש את החלבנה, זה ריח לא טוב. אז הריח הלא טוב הזה נהפך לריח טוב. הקטורת, לכן אומרים שזה קודש הקודשים. איפה משתמשים בקטורת? לא במזבח החיצון, אלא במזבח הפנימי ובקודש הקודשים. שם, במדרגה הזאת, הגבוהה הזאת, שם הכל מתהפך לטובה. אז צריך להגיע למדרגה הזאת בשביל לראות איך שהכל לטובה. אבל לא פעם אני רואה את זה במכון מאיר. לא פעם חבר'ה באים, אומרים לי, אתה יודע, איפה הייתי? איפה היית? אני אומר, הייתי בזבל. מה זה זבל? מי יודע? באשפה, מאשפות ירים. אשפות ירים אביון. היה בזבל, היום אומרים זבל. פעם אמרו אשפות. מאשפות ירים אביון.
אבל גם בזבל הזה יש לו ערך גדול.
סליחה?
הזבל יש לו גם ערך גדול מאוד.
בטח, אפשר להרוויח מזה הרבה דברים. אז אצלו העובדה שהוא היה בתחתית, בבירה עמיקתא, הביא אותו לאיגרא רמא. אם הוא לא היה שם, ספק אם הוא היה כאן. אז כשאדם זוכה לתשובה מאהבה, אז הדברים היותר חמורים, הם הופכים אותו להפוך בדיוק, הפוך על הפוך, מה שנקרא. איך עושים את זה? תשובה מאהבה. מה ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה? תשובה מאהבה, כמו שאמרנו, יש יראת הרוממות ויראת העונש. תשובה מהירה, זה אדם עושה חשבונות, אם אני אעשה כך, אלוקים יעזור לי כך או אחרת וכו'. תשובה מאהבה, הוא עושה תשובה בלי חשבונות. לא, אני עושה את רצון השם, ולא משנה מה התוצאות. האם אני ארוויח מזה, אני אפסיד מזה, אני אסבול מזה, אני לא אסבול מזה. זה נקרא תשובה מאהבה. בשם שמיים. אני אברך אתכם, תלמידים יקרים, כולנו, כל עם ישראל, יזכה לתשובה מאהבה. אז כל הזדונות יהפכו לזכויות, בעזרת השם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.